טוב, אנחנו בלימוד תורה של תינוקות של בית רבן, אבל פיהם של תינוקות שאין בו חטא. אנחנו בדף מם דלת, פרק עשירי בנתיב התשובה, דף מם דלת, אמצע העמודה הימנית. וזה אומרם שם, שם זה במסכת שבת, בדף קוף יוטט. המשך מאמרים שנאמרים שם על לימוד תינוקות של בית רבן, וזה אומרם שם. אמר רב כהנה, האמת שאצלנו בגמרא הגרסה היא לא רב כהנה, אלא רב אמנונה. אצל, או שזה בטעות נתפס רב כהנה במקום רב אמנונה, או שלמהר"ל הייתה גרסה אחרת בגמרא, מכל מקום אצלנו כתוב רב אמנונה. לא, זה יצא פעילי פלאים שאנחנו לומדים את זה היום, דווקא למחרת י' ז' בתמוז. לא חרבה ירושלים, אלא על מה? שביטלו בה תינוקות של בית רבן, שנאמר בנביא ירמיה, שפוך על עולל בחוץ. עולל זה תינוק. מה איתה מה שפוך? שפוך זה הכוונה כעס וחמה של הקדוש ברוך הוא על העיר הזאת. למה? משום דעולל בחוץ. כלומר, למה הקדוש ברוך הוא כועס על ירושלים? כי תינוקות, במקום לשבת וללמוד תורה, הם בחוץ, מסתובבים בחוץ, סגרו את בתי ספר, זלזלו בחינוך התינוקות והילדים. אז מכיוון שזה כך, אז הקדוש ברוך הוא כעס על ירושלים. וזה גרם לחורבן, ממש מתאים לשלושת השבועות. עד כאן, עכשיו המהר"ל בא להסביר את העניין. ביארו בזה, כי ירושלים, שהיא עיר קודשנו ותפארתנו, וראוי לה הקיום והיישוב, לפי מעלת ומדרגת המקום ההוא. זאת אומרת, ירושלים אורו של עולם, בניינו של עולם. ירושלים הבנויה, ירושלים הבנויה, הכוונה שראויה היא להיות בנויה. למה? כי מכאן הושתת העולם. לכן בקודש הקודשים הייתה אבן השתייה, ממנה הושתת העולם. וראוי לה הקיום והיישוב לפי מעלת ומדרגת המקום. והוא ירושלים, נדע איפה אנחנו כאן נמצאים בכלל, אנחנו לא מודעים, אנחנו יושבים פה בירושלים כאילו של מה בכך, והוא התחלה לכל היישוב. הרי אדם הראשון נברא כאן, מכאן התחילה כל האנושות, מכאן התחילה כל ההיסטוריה, כמו שהיטיב לבאר הרמב״ם בהלכות בית הבחירה, פרק ב', שכל תולדות האנושות, מאיפה? מכאן. וראוי לה הקיום יותר. לכן, כשירושלים לא זכתה, היא הייתה יותר חרבה מכל מקום אחר. כידוע, כל הקדוש מחברו חרב מחברו, כי אם לא מופיע הערך של המקום, אז הוא לגמרי חרב. הוא יכול להופיע רק לפי ערכו. ירושלים לא יכולה להופיע בפחות מערכה. רק בשביל שביטלו בה תינוקות של בית רבן, שהוא דבר הכרחי. כשביטלו דבר הכרחי, מהו הדבר הכרחי הזה? תורה מפיהם של תינוקות. זה דבר הכרחי לעולם. למה? כי זה תורה נקייה. זה תורה בטהרה, זה הכרחי לעולם שהתורה הזאת תופיע, כמו שהתבאר, כי הוא אבל פה שאין בו חטא, והעולם הזה קיים. על מה קיים העולם? העולם קיים על התורה הטהורה, הנקייה, כמו שאמרנו. וגם מפני כי התחלת התורה הוא תורת תינוקות של בית רבן. אז יוצא ככה, שיש מכנה משותף רב בין ירושלים לבין תינוקות של בית רבן. מכנה משותף ראשון, קדושה וטהרה. זה באדם וזה במקום. מכנה משותף שני, שירושלים היא התחלת העולם, ותורה אצל התינוק היא גם מופיעה מיד בהתחלת הווייתו של האדם. מה היתרון של תינוק שמיד כשהוא מתחיל לגדול הוא לומד תורה? שמיד הכלי מתקדש, מיד הכלי נמשך להיות כלי קודש בלי דברים באמצע. צערנו הרב, היום החינוך הוא נורא, והיום כשהוא חיקוי של התרבות המערבית, כי התרבות המערבית היא לא דואגת בכלל לטהרת וקדושת הכלי, היא דואגת רק לדבר אחד, מה התועלת שאפשר להפיק מן האדם. לכן הרבה יותר חשוב ללמד אותו מחשבים, מחשבים הכוונה, מאשר ללמד אותו אמונה. אתם מבינים? וגם מפני כי התחלת התורה הוא תורת תינוקות של בית רבן. זה התחלת התורה. זה דבר עקרוני ביותר, הדבר הזה. וכאשר הדבר המוכרח להיות אינו במציאות, נקרא זה חורבן ושממה. זהו. מה זה? מה זה נקרא חורבן? שדבר צריך להופיע, לא מופיע. לכן חורבן ירושלים זה תלוי בזה. שירושלים עיר הקודש. מה זאת אומרת? מוכח שבירושלים יתגלה הקודש. זה חייב להיות. ואם חלילה וחס בירושלים לא יופיע הקודש, חורבן. למה? אולי יופיע משהו אחר. אולי יופיע לא קודש ולא חורבן. אי אפשר. כי לזה נועד המקום הזה. מה נועד ירושלים? לגלות את מדרגת הקודש בעולם. לכן נקראת ירושלים עיר הקודש. כי היא נועדה לחשוף את הקודש. אז כשאין קודש, אז כאילו אינו בנמצא. וכאשר הדבר המוכח להיות אינו במציאות, נקרא זה חורבן ושממה, עד שאפילו ירושלים חרבה. וזהו חורבן גמור ביותר. עכשיו, מה הסביר בעצם המהר"ל? הוא מסביר את הקשר המהותי בין ביטול תורה של תינוקות של בית רבן לבין חורבן ירושלים. מה, זאת אומרת, התינוקות לא למדו? הם לא למדו כמו שצריך ללמוד. הם לא למדו מה שצריך ללמוד. לא דאגו, לא השתדלו, לא התאמצו, לא יצרו את התנאים כדי שהתינוקות ילמדו. למשל, דוגמה, אולי לא שילמו למורים כמו שצריך. אולי המקצוע הזה להיות מלמד תינוקות זה הפך להיות בעיניהם מקצוע בזוי. יותר טוב לעסוק בדברים אחרים, שם תרוויח הרבה כסף, ומורה ייתנו לו פרוטות. לא נורא, שימות מרעב. אז מי ילך עכשיו להיות מלמד? אתם מבינים איך אפשר, איך החברה קובעת סדרי עדיפויות? לפי הערך שהיא מייחסת לדברים, אז היא תיתן לה גם משקל וחשיבות. מה? למשל, אצל, אני יודע מה, נשיא הסנהדרין, קבלת פנים למורה המצטיין. דוגמה, למי יעשו קבלת פנים? למורה המצטיין? על מי ידברו ברחוב? על המלמד תינוקות הכי טוב, ששמה כל התינוקות יוצאים שמחים ואוהבים תורה ומשננים וכו'. זה צריך לקפל את פרס המצטיין, נכון? עשו מזה הישג גדול מאוד, לאומי, חלוקת פרס ישראל למורה המצטיין. אז אתה משנה את כל סדרי החשיבות, ואתה משנה את כל סדרי הערכים, ואז לאט לאט החברה מתרגלת שזה מה שהיא צריכה להעמיד במרכז העניינים שלה. ואז הילדים גדלים ככלים תיאוריים, ואז האומה מרוויחה מזה המון. אבל בירושלים אבל אז לא היה ככה, לא רק בירושלים. הכוונה שביטלו תינוקו של בית רבן, לאו דווקא בירושלים. בכלל, זלזלו בזה.
אז
הרב,
אז אפשר לעשות חשבון הפוך. עכשיו כדי לבנות ירושלים, פשוט כבר... הרי עוד אנשים
קוראו
את המפה, פשוט
הסיבו, ואני
לא
קוראו
את
הרבן. כן.
ולמדו אותם.
נכון.
את התורה.
ברור.
אבל זה לא קורה.
מה היה אומר הרב ציודה? אומר, במדינה שלנו חייבים לתקן שתי מערכות. מערכת המשפט, טוב, זה כבר לא צריך להסביר לאף אחד, כולם רואים את זה בעיניים כבר, ומערכת החינוך, גם זה לא צריך להסביר, רק כולם רואים. מיד הוא שם את האצבע, על מה צריך, במה צריך לטפל, במערכת המשפט ובמערכת החינוך, כי זה היסודות של קיום החברה. מה הם היסודות של קיום החברה? שאנשים גדלים כאנשים נאמנים לעצמם, לעמם, לארצם, לנשמתם, לאמונתם, שהם טובים למקום וטובים לאדם. ומערכת המשפט, כמובן, כדי לסדר את החברה על פי נורמות חברתיות עילאיות ולא שפלות. בדיוק, נכון, זה לא קורה. בגלל שזה לא קורה, אז מתעכבים.
אנחנו רואים שיש
כן תלמוד
תורה
למקיימים. נו, כמה, אבל קודם כל, ברוך השם, אתה צודק. אנחנו בדרך לתיקון המצב, אין ספק. מה חשבנו, שתבוא גאולה ולא יהיה תיקון המצב? ברור, אם רוצים לקדם את הגאולה, הגאולה גם מקדמת אותנו, לא רק אנחנו מקדמים את הגאולה. קודם כל, צריך להביא את הגאולה, צריך להביא... גם הגאולה מקדמת אותנו. וברוך השם, לאט לאט, תדע לך שמבחינת בתי ספר ותלמודי תורה, יש פריחה עצומה. לפני 40 או 50 שנה, זה היה דבר יקר המציאות. זה לא היה כל אחד שרצה לשלוח את הילד שלו לתלמוד תורה, מצא לשלוח את הילד שלו לתלמוד תורה. יותר ויותר. היום אנשים מודעים לזה, הם רוצים לשלוח את הילדים שלהם למערכת חינוך מתוקנת וטובה, ולבתי ספר הכי טובים, ולכל הזמן משתכללים, וזה נהיה יותר טוב. נכון? אבל עדיין החיסרון ניכר. למה? כי כל סטייה בחינוך זה מיד בכפולות של מיליארדים. מה? נו ברור, אנחנו עוד רחוקים מאוד מהאידיאל. רחוקים מאוד מן האידאל, כולם עכשיו, אתה יודע על מה כולם מדברים עכשיו? מה הולך להיות עכשיו בחופש? מה עושים בחופש? כולם כבר מתים מפחד, חרדה, כותבים מאמרים על שמאל ועל ימין, איך להעסיק את הילדים בחופש, מה לעשות איתם, איך למנוע נזקים, תיזהרו, מה שיכול להיות ומה שיכול לקרות, ואיך תמצאו את הילדים שלכם בסוף החופש. חבל על הזמן. נו, יש עוד הרבה מה לעשות. אתה שואל אותי, אם היינו משקיעים יותר בחינוך, היינו מקדמים יותר את הגאולה? פשיטה. ברור, נו. ממה סובלת היום החברה? מה כל ה... מה אנחנו רואים היום? מה, 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 מה קורה באותם המוסדות המתרכזים במה שנקרא השכלה גבוהה? אנחנו רוצים מוסר גבוה. מוסדות למוסר גבוה. יש מוסדות להשכלה גבוהה. מדינת ישראל זקוקה למוסדות לרוחניות גבוהה, למוסר גבוה. לזה מדינת ישראל זקוקה, לתיקון האדם. הנה, מפורש, ממש, דברים ששייכים לימים האלה. וכאשר הדבר המוכח להיות אינו במציאות, נקרא זה חורבן ושממה, עד שאפילו ירושלים חרבה, וזהו חורבן גמור ביותר. כלומר, שמעו טוב מה שאומר המערל, אין חורבן יותר גדול בעולם מאשר חורבן ירושלים. כי זה חורבן הלב. וכבר התבהר למעלה גם כן. אצל אין מבקלין תינוקו של בית רבן. אומר המהר"ל, כבר אמרנו כבר, שאפילו לבניין בית המקדש, אין מבטלים תינוקות של בית רבן, אפילו לבניין בית המקדש. אז מה זה אומר? מה יותר חשוב? כי קדושתן יותר מבניין בית המקדש. יותר מבניין בית המקדש. זאת אומרת, אתה שואל ברק, טוב, במה היינו צריכים עכשיו להיות טרודים ועסוקים ומתגייסים? יותר בלימוד תורה אצל התינוקות מאשר בבניין בית המקדש. יפה, כל הכבוד, כי זה יהיה הפועל היוצא. נכון מאוד. אם היינו יכולים להגים גדודים 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 של תינוקות שילמדו על טהרת הקודש ונשמר את תמימותם ואת טהרתם, את טהרתם ואת קדושתם, ושיהיו מרוכזים בטוב, בתורה שבכתב ותורה שבעל פה, וייפגשו עם אנשים טובים, עם מורים טובים, אז ממילא ציקנת את האומה, ממילא בית המקדש יקום בקלות. כי קדושת תינוקות של בית רבן וקדושת בית המקדש דומים, רק כי קדושת תינוקות של בית רבן הוא גדול יותר, ושניהם יש בהם קבלת קדושה. קדושת בית המקדש חל על עצים ואבנים בלבד, וקדושת תינוקו של בן רבן היא תורה חלה על האדם שהוא בעל נפש. אז יוצא ככה שבעצם יש חלות הקדושה על שני ממדים, על הממד העולמי ועל הממד האנושי, העולם והאדם. זה כל המציאות, נכון? העולם והאדם. בית המקדש זה חלות הקדושה על העולם, עצים ואבנים, על המציאות. ותורה אצל תינוקות של בית רבן זה חלות הקדושה על האדם. ואז כשזה וזה נפגש, פילי פלואים. והיא גם כן קדושה גמורה, מפני שהיא בלא חטא, כמו בית המקדש. כן? שהוא הרי בית המקדש מקום לכפרה, נכון? התינוק הוא בלי חטא, ובית המקדש זה לכפר על החטא. אז נפגש דבר בלא חטא עם דבר שמסלק את החטא. פילי פלאים. כשיש ביחד בעולם את שני הדברים האלה, פילי פלאים. זה נקרא תיקון עולם במלואו. וכאשר בטלו תינוקות של בית רבן, גם כן המעלה שהוא למטה ממנה בטלה. בטלה קדושת התינוקות, בטלה קדושת המקדש. למה? כי לא יכולה להיות קדושה בעולם בלי קדושת האדם. אי אפשר. זה כמו עולם ריק. ארץ מחה. עולם ריק. זה לא שייך. קדושת העולם מחייבת קדושת האדם. אז אומר המהר"ל דברים מאוד עמוקים, כן, מה שהוא מסביר פה. שקדושת המקדש מחייבת קדושת האדם. ואיפה מופיעה הקדושה הזאת? איפה שיש טהרה. קדושה היא זקוקה לטהרה. קדושה לא יכולה להופיע בלי טהרה. והמקום הכי טהור באדם זה תינוק. לא חטא. אין לו יצר הרע בפועל. הוא לא יודע מה זה. לחתור. אז יוצא שאחד תלוי בשני. וכאשר בטלו תינוקות של בית רבן, גם כן המעלה שהוא למטה ממנה בטלה. כי שניהם עניין אחד, ודבר אחד הוא יפה. עכשיו, למהר"ל יש ביקורת חריפה מאוד על הדור שלו. נו, מה אנחנו נגיד? תראו לעצמכם. אמנם עתה בדורנו, בכמה מקומות ובספרים שלו, המהר"ל יוצא בהתקפה חזיתית על מה שהוא רואה כבר לפני יותר מ-400 שנה, שהמצב מדרדר. אמנם עתה בדורנו זה, אף כי יש תינוקות של בית רבם. טוב, תגיד, יש חיידר, יש תלמוד תוירה, נכון? והם נכנסים לרבם ללמוד תורה. נו, אז מישהו יגידו לו, נו, מה אתה דואג? הנה, עכשיו כן לומדים תוירה. אבל אני חושש לגודל הקלקול שיש להם בהנהגת הלימוד בעניין התורה. אומר המהר"ל, אבל מה אני יכול להגיד לכם את האמת? לדעתי לא מלמדים אותם כמו שצריך, ובפרט במקרא לא מלמדים את התינוקות לדעת את כל התורה שבכתב. בין 5 למקרא צריך לדעת קודם כל תורה, תנ"ך, מכל שכן במשנה. לא לומדים משנה כמו שצריך, לא משננים משניות שאין שמים לב עליה כלל, וכן בגמרא, ולא לומדים גמרא כמו שצריך, בבקיאות. יוצא שכרם של לימוד התורה בהפסד הקלקול הגדול והעצום שנוהגים בעניין הלימוד. כלומר, כאילו לומדים, וכאילו התינוקות הרבה שעות בתלמוד תורה, אבל כיוון שלא מנהיגים את זה כמו שצריך, לא מנהלים את הלימוד של התינוקות, לא מחנכים אותם ולא מגדלים אותם כראוי, אז יוצא בסוף שכל זה אין בו ממש. כי הדבר הזה נראה לעיניים, כי אין התינוקות קונים שום תורה כשיוצאים מבית רבן מן המקרא. כלומר, נכנסים, לומדים, שוכחים. כאילו לומדים על מנת לשכוח. מקרת
מידות או לזכור?
מה? מקרת
מידות, קני נפשי או מקרת לזכור את הלימוד?
גם וגם. כאן המהר"ל מדבר בעיקר שיטת הלימוד שגורמת לכך שהתינוקות לא, שהם לא יודעים. אתה בודק אותם מחקר, אתה בוחן אותם, מה כתוב פה, מה כתוב פה, מה כתוב פה. לא יודע. זה כמו שהיום לומדים לבגרות. נכון? מה זוכים?
תעודת בגרות.
זוכרים תעודת בגרות.
אם אתה עובר, אם.
מה?
אם אתה עובר.
אם אתה באלה שיזיר מזלם, אז נכון. אתם מבינים? מה זאת אומרת? לימוד צריך להיות חרות. אל תקרא.
חירות
אלא חרות. צריך להיות חרות. צריך להיות קניין נפשי לעולם. זהו. ילד שינן את הפסוקים, שינן את המקרא, זה צריך להיות אצלו קניין עולם. וכשם שלא היה דבר בידם בכניסתם לבית רבן, כך לא קנו דבר במקרא כלל כשיוצאים מבית רבן. כלומר, יוצאים כמו שנכנסו. מה, בביסיטר? מה זאת אומרת, המורה הוא הפך להיות בביסיטר? וכל זה, למה? הנה הוא מסביר, המהר"ל מסביר, הכל. וכל זה כי אינם חוזרים על לימודם. חזרה לימוד, מה פתאום? הכל צריך להיות מעניין, מושך, מגרה, לחזור, מה פתאום? וכל זה כי אינם חוזרים על לימודם, ותחילת לימודם הוא לשכחה. כלומר, מראש לוקחים בחשבון שלומדים ויודעים ששוכחים, ושלא יהיה נשאר אצלם דבר, כמו שאנו רואים בעינינו. שמעתי שפעם היה תלמוד תורה כזה, לפני כמה עשרות שנים, לא היו כיתות, אלא כיתה א' נקראה כיתה בראשית, כיתה ב' נקראה קריטת שמות, ג' ויקרא, ד' במדבר, ה' דברים. ילד היה בא ללמוד, הוא לא אומרים לו, אתה עכשיו בכיתה א', אתה גומר כיתה א' ועובר לכיתה ב'. אומרים לו, אתה עכשיו נכנס לכיתה בראשית. שתדע את כל חומש בראשית, אתה עובר לכיתה לשמות. זה אחד שהיה לומד, קונה את 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 חומש בראשית, רבע קטן. אז היה ככה מדרבן, הילדים היו גומרים תוך זמן קצר את כל חמישה חומשי תורה, וככה המשיכו הלאה. ישוע, שופטים, שמואל, מלאכים, ראשונים, פילי פלאים. זה דבר חשוב מאוד.
טוב, מדבר טכנית על לימוד בעל פה ממש?
מדי.
זאת אומרת ששואלת, אומר רשום פרשן ככה וככה, על ידי כל הפרשן בלפה.
אם ילד, אתה חוזר איתו כמה פעמים בטעמי המקרא, אין שום ספק שתוך זמן קצר ילד זה נייר חדש. אתה מבין? היום יש לך ילדים שיודעים את כל קבוצות הכדורגל עם כל השמות של כל השחקנים, יכולים להגיד לך את התוצאות של כל המשחקים, יכולים להגיד לך בדיוק וזה וכו' וכו'. יש להם את התמונות, מאוד חשוב, התמונות של כל השחקנים, אלבומים שלמים, מדביקים, עניינים, יודעים. נו, מה אתה אומר? מה מעמיסים על הראש? וכבר ביארנו קלקול הגדול והעצום אשר מאבדים עצמם לדעת. תראה איזה ביטויים חריפים למערל. כן? זה ביטוי ידוע אצל הרב שלמה זלמן אוירבך, זכר צדיק לברכה, שאומר שבזבוז זמן זה התאבדות. יש התאבדות מוחלטת ויש התאבדות מוגבלת. כשאתה מבזבז את הזמן של החיים שלך, זה התאבדות, אבל בערבון מוגבל. אבל אתה שורף חלק מן החיים שלך בבזבוז זמן. אז זה מה שאומר המהר"ל, הביטוי יצא, בעצם מופיע במהר"ל. פתאום אני שם לב לזה. וכבר ביארנו קלקול הגדול והעצום אשר מאבדים עצמם לדעת. רוצים לעלות בסולם השמיימה, והם נשארים מטה, מטה. מה נאמר ומה נדבר? דבר גדול כמו זה, שהוא תורה של תינוקו של בית רבן, שיהיה בגלקול. אוי! והכל שאין מוכיח ואין מקבל תוכחה והנהגה. כלומר, אין מוכיחים ואין אנשים שמוכנים לקבל את התוכחה. יש לנו שתי צרות. שתי צרות יש לנו כאן. אין מי שמוכיח ואין מי שמוכן לקבל את התוכחה. בעיה מאוד גדולה. והכל שאין מוכיח ואין מקבל תוכחה והנהגה, כי המלמד, עכשיו מסביר לך איך נולד הקלקול הזה, כי המלמד שם תכליתו לעצמו, כן? לא טובתם של התינוקות, אלא טובתו שלו הוא. והאב מפני שבחסרון ידיעתו רוצה לקנות התורה כולה לבנו בזמן מועט, והבן, האבא רוצה שהבן שלו יהיה מבריק, שמהר מאוד יחשב כלמדן, אז הוא לא שם אותו במקום שהוא ילמד בצורה נכונה. וכאשר גדל קצת והוא בנערותו, מה עושה האבא מיד? שולח אותו למחכים להביא לחמה של תורה ולשאוב מים עמוקים, ובשובו מי ייתן שתהיה חזרתו כהליכתו. כן, ידוע, היו שולחים את הילדים למחכים עצומים. פעם מישהו אמר, סיפר לי דבר כזה, שבגיל 13 נתנו לו קצת כסף, קצת אוכל, שלחו אותו לישיבה 800 קילומטר מהמקום שבו היה נמצא, בלי חשבון. חיפשו את המקומות כזה. ואומר המערד, זה לא ככה וככה לא עובדים, יש סדר בלימוד, בין 5, בין 10, 15, לאט לאט, קונים, בונים, משתדלים, ובשובו מי ייתן שתהיה חזרתו כלאחרתו, עד שבעוונותינו הרבים חללים הפילה, ועצומים כל הרוגעה. הכל, למה זה קורה? בשביל תקלת הלימוד שאינם נוהגים כראוי בתורה. ואין ספק שאם יש קלקול זה בגלל שלא מחשיבים ממש את התורה. אתם מבינים, אם היו מאוד מעריכים ומאוד מחשיבים את התורה, אז היו נותנים את הדעת שהכל יהיה על הצד הטוב ביותר. בסופו של דבר, זה סימן שלא כל כך מחשיבים. אתם מבינים למה המהר"ל כותב נתיב התורה? הוא כותב נתיב התורה, אם אדם לא מבין מה זה תורה, אז הוא לא יתאמץ, הוא לא ישתדל, והוא לא ייגש נכון ללימוד. ואחר כך זה משפיע על הכל. אבל אדם שמבין שתורה זה חיים, זה קיומו של עולם, אז הוא ניגש לזה אחרת. הוא כולו דרוך לזה. לא, 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 שחס ושלום, משהו לא יברח ממנו. אז צריך להעיף על התינוקות ועל הילדים את התורה, ולהסביר להם את חשיבותה, ולעודד אותם, ולהראות כמה הם חשובים דווקא, מה הם צריכים לעשות. צריך להחשיב את כל הילדים האלה שלומדים תורה כל היום וכולי. אבל מחשיבים את כל אלה שמתעסקים בכל מיני דברים אחרים. לכן עיניי יורדה מים. עיני יורדה מים על עלבונה שתורה. מענה להינחם נפשי. תראו איך המהר"ל כואב את המצב. מה זה תלמיד חכם שכל כולו תורה, רואה את המצב הזה, אומר אני בוכה כל היום. עד כי ירחם עלינו המלמד תורה לעמו ישראל. מי יבוא לנחם אותנו, ריבונו של עולם, מלמד תורה לעמו ישראל, יעורר אותנו לחנך נכון את הילדים, את התינוקות, לבנות חזרה בעניין התורה. וכל תיקון בתחום הזה, זה ברכה עצומה לאומה, גם בגלוי וגם בנסתר. אין ספק בדבר הזה. לא במקרה, רבותינו קשרו את זה ממש במפורש לבניין ירושלים ובניין בית המקדש. כי אי אפשר לבנות בניין של אבנים בלי לבנות את התוך, את הפנים. והפנים זה האמת של תורה, הפנים זה האמת האלוקית, צריכה להתגלות בעולם. זה לא מספיק לבנות איזה בניין. בניין זה עוד לא פותר את הבעיה. בוא נבנה, מה תבנה? לבנות את הנשמה? לא מסוגלים לחנך, אז נתחיל לבנות בניין? כן, יעקב.
שהמערב מתקרם פה לרוח ולנפש של האדם, לגוף האדם כשניתן במקדש?
נו, ברור. בכלליות זה ככה, נכון? בדיוק ככה. בסדר? טוב, נמשיך בעזרת השם מחר. מה שואלים אותנו פה? מלא בא. נו, איך נלחם? מה אתם רואים שם? מבקשים מאיתנו עצה.
דוגמה
אישית. אהרון שואל. מה? דוגמה אישית. אם יסגרו את האינטרנט, אבל לא יהיה ערוץ מאיר. צריך ללמד תורה בצורה כזאת, שכל דבר הופך להיות תפל. לעומת התורה. אם נלמד תורה בצורה כזאת שכל היתר הופך להיות תפל, אז תן, אפשר להילחם בתרבות בצורה שלילית. נגיד, זה נכון, צריך גם. אבל העיקר זה למשוך אל הטוב. העיקר זה למצוא, קודם כל, מלמדים כאלה, טובים, שמחים, שבאמת אוהבים תורה, שזה מה שיש להם בראש, הצלחת התינוקות. הטובים להוראה. זה צריכה להיות הסיסמה החדשה. הטובים להוראה. חייבים גדודים, גדודים, גדודים של מורים, תלמידי חכמים, שמחים, שלמדו תורה כמו שצריך, וילמדו במסירות נפש. ואפשר, יש כאלה שמצליחים. זה אפשרי. ולא לעשות את מקצוע ההוראה כמקצוע תפל. אלא צריך להחשיב את המקצוע הזה. בכל הבחינות צריך להחשיב אותו. לתת למקצוע הזה את כל הערכה, את כל האמצעים. משרד החינוך לפעמים מתלונן על חוסר תקציב. למה? אין מספיק מחשבים בכיתות. על מה אתה מדבר? זה מה שיעשה בן אדם טוב? טוב.